טוב, צהריים טובים שוב לכולם. יישר כוח לכל מי שנשאר ומתמיד. בעזרת השם בסוף יש לי איזו הפתעה קטנה שהכנתי לכם. מי שישאר עד הסוף בסבלנות. לא, משהו רוחני קצת. טוב, אנחנו רוצים עכשיו לסיים בעזרת השם גם את פרק י' וגם את פרק י' ב', את כל החלק הראשון של מסילת ישרים. נעשה את זה בזריזות, אבל שלא נפספס את העניינים החשובים. אומרנו הרמח"ל, התאווה השנייה אחרי הקנאה והתאווה החומרית, זו התאווה הרוחנית שהיא משלימה את הסדרה של הקנאה, התאווה והכבוד. זאת תאוות הכבוד. אומר הרמח"ל, רק נקרא את תחילת דבריו, יתרה עליה חמדת הכבוד, כי כבר היה אפשר שיכבוש האדם את יצרו על הממון ועל שאר ההנאות, אך הכבוד הוא הדוחק, כי אי אפשר לו לסבול ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו. אומר הרמח"ל, תדע לך, התאוות הכבוד הרבה יותר חזקה מכל התאוות האחרות, אף על פי שהיא רוחנית. אני זוכר ששמענו לא פעם מרב אברום שפירא זצ"ל, שהיה אומר לחבר'ה צעירים, אומר, אתם חושבים שתאוות עריות זה תאווה חזקה, אתם כל הזמן צריכים להתמודד עם זה, אומר, תדעו לכם, זו לא תאווה חזקה. אחר כך מתבגרים, היא הולכת. אבל כשהולכת התאווה הזאת, באה התאווה של הכבוד, והיא הרבה יותר חזקה מאשר התאווה שלה. אז להתמודד עם תאוות הכבוד, זו באמת תאווה חזקה. ולמה? אני רוצה להסביר, כי יש פה משהו מאוד מרכזי. תאוות הכבוד נוגעת בזהות של האדם, נוגעת במקום הרבה יותר משמעותי בנפש האדם, שהאדם מרגיש את הערך שלו, את החשיבות שלו, לפי הכבוד שהוא חווה. גם התאווה של הכבוד השלילית נשענת על הדמיון, על הדמיון איך האדם מדמה את עצמו ביחס לחברה, אלא שבהבדל מהתאווה החומרית שבאה לאדם מבפנים, שהאדם מבפנים משתוקק למשהו שהוא רוצה, תאוות הכבוד באה לאדם מבחוץ. כלומר, האדם שואב אותה, את התאווה מבחוץ. כמה אנשים מדברים עליי, מחזיקים ממני, מה אומרים עליי, איפה המיקום שלי במעמד החברתי, זה נותן לי את הכוח לתאווה הזאת של הכבוד. לכן הדמיון פה הוא הרבה יותר עמוק, מכיוון שהוא נוגע בזהות של האדם. האדם מרגיש את הערך שלו לפי האישור כביכול שהוא מקבל מהחברה מסביב, ומבלעדיה הוא מרגיש שהוא חסר ערך. לכן האדם הרבה פעמים שיש לו את תאוות הכבוד מתאמץ להיות במרכז החברה. הוא חייב לדבר לפני כולם, כולם צריכים לדבר עליו, הוא צריך להיות נושא שהוא מורגש, כי אם הוא לבד בחדר שלו בודד, אז הוא מרגיש שבצד מיחס לעצמו הוא בעצם חסר ערך. יש הרבה אנשים שמוכנים להשפיל את עצמם בשביל לקבל איזה מנת כבוד קטנה. הם מוכנים אפילו להפסיד הרבה כבוד, אבל בסוף שיהיה לי איזו הרגשה שמשהו כיבדו אותי בשביל הדבר הזה. אומר הרמח"ל, ותכף נראה, אי אפשר באמת להיות עבד השם, לעבוד את ריבונו של עולם, אם אתה מכור לתאוות הכבוד. כי תאוות הכבוד כל הזמן לוקחת אותך למבט החוצה. מה אומרים עליי, מה מדברים עליי, איך אני שווה בעיני הבריות. כל עבודת השם היא מבט פנימה. איפה אני ביחס לריבונו שלו, מה הרצונות שלי, מה הרגשות שלי, מה המחשבות שלי, מה הדמיונות שלי, למה אני מחובר? אתה לא יכול להיות במבט פנימי כשכל ההתבוננות והחשיבות אתה כל הזמן מופנה עם האנטנות כלפי חוץ. לכן זו תאווה מאוד חזקה, אבל צריך לדעת שמי שמטפל בה הוא כבר עשה עבודה מאוד מאוד גדולה, אפילו ברמות מסוימות, כי הוא יכול להתחיל להעריך את עצמו ביחס לעצמו. אז בואו נראה קודם כל לדברי הרמח"ל. מה זה? רגע, שנייה, ואז נדבר אחר כך על מה המקום החיובי של המקום של הכבוד. התאוות הכבוד זה הרגשת ערך, הרגשת ערך עצמי. המקום של התפיסה, התאווה השלילית זה התפיסה שלי איפה אני ממוקם ביחס לאחרים. עוד מעט נראה מה זה הכבוד האמיתי שאדם צריך לשאוף אליו. אומר לנו הרמח"ל, בזה מסיים את פרק י"א, הנה, תראו כמה גדולי ישראל נפלו במקום הזה של הכבוד. הנה ירובעם בן נבט, לא נטרד מהעולם הבא, אלא בעבור הכבוד. הוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, נכון, במסכת סנהדרין, תפסו הקדוש ברוך הוא בבגדו. אמר לו, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטל בגן עדן. תראה איזה חבורה. אמר לו, מי בראש? אמר לו, בן ישי בראש. אמר לו, יחי, לא באינה. מי גרם לקורח שיבד הוא וכל עדתו אימו? אלא מפני הכבוד. ומקרא מלא, וביקשתם גם כהונה. הם רוצים כהונה, לא משנה מה הקדוש ברוך הוא רוצה. הם רוצים כהונה. וחכמנו זיכרונם לברכה, אמרו במדרש, הגידו לנו כי כל זה נמשך מפני שראה אלי צפן בן עוזיאל נשיא, והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו. והוא שגרם לפי דעת חכמנו זיכרונם לברכה, אל המרגלים. למה המרגלים הוציאו דיבה על ארץ ישראל וגרמו מיטה להם ולכל דורותם? עוד מעט יש לנו את תשעה באב בגלל חטא המרגלים. מיראתם, פנים עד כבודם בכנסתם לארץ, שלא יהיו הם הנשיאים לישראל ויעמדו האחרים במקומם. בזוהר הקדוש כתוב שכשיבואו לארץ ישראל, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא תהיה שונה, לא בניסים אלא על דרך הטבע. ממילא חפשו מנהיגים אחרים, מי שמתאימים, מתמחים בתחום הזה של הנהגה ודרך הטבע. אתם כבר מילאתם את תפקידכם, צריך משהו, מה? ומה אני אעבוד? אין לי פנסיה, אז מה, אני לא רוצה. אז נגיד דיברתי הארץ, נשאר במדבר וככה נשאיר את הפרנסה שלנו. שלא יהיו הם נשיאים ישראל ויעמדו אחרי במקומם. על מה התחיל שאול לאירו ואל דוד? אלא מפני הכבוד, שנאמר, ותעננה אנשים המשחקות ותאמרנה. היכה שאול באלפיו ודוד ברביבותיו. מאותו היום, והיא שאול לא יונת את דוד מהיום ההוא והלאה. מי גרם ליואב שימית את המסע? אלא הכבוד, נכון, המסע. אלא הכבוד שאמר לו דוד, אם לא שר צבא, תהיה לפניי כל העמים. כללו של דבר. הכבוד הוא הדוחק את לב האדם. אגב, כבוד זה גימטריה של לב, זה שייך ללב, זה שייך לנקודת הזהות שלנו. הכבוד הוא הדוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות בעולם, יותר מכל התאוות החומריות. ולולי זה כבר היה אדם מתרצה לאכול מה שיוכל, ללבוש מה שחסר ערוותו, ולשכון בבית את הסתירהו מן הבגדים, והייתה פרנסתו קלה עליו, ולא היה צריך שיתייגע לעשיר כלל. למה הוא כל כך צריך פרנסה? כדי שיהיה לו רכב שידברו עליו, יהיה לו בגדים כאלו שכשהוא נמצא ידברו עליהם וכו' וכו'. אלא שבלתי ראות עצמו שפל ופחות מרעב, מכניס את עצמו בעובי הקורה הזאת, ואין קץ לכל עמלו. על כן אמרו אבותינו זכרונם לברכה, עוד פעם הוא חוזר משנה באבות, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. איזה עולם? העולם שלך, העולם הרוחני שלך. אתה לא מחובר לעצמך, כי אתה מסיח את הדעת מהקנאה, התאווה והכבוד. והזהירונו שם, אל תבקש גדולה ואל תחמוד כבוד. כמה הם שמתענים ברעב וישפילו את עצמם להתפרנס מן הצדקה, ולא יעסקו במלאכה שלא תהיה מכובדת בעיניהם מיראתם פן ימעט כבודם. מה, בעבודה הזאת אני לא רוצה לעבוד. מציעים לך, אתה הולך לשכת התעסוקה, 10 עבודות, לא, אף אחת לא מתאימה לכבודי. היש לך עוללות גדול מזה? ויותר ירצו בבטלה, המביאה לידי שיעמום, ולידי זימה, ולידי גזל, ולידי כל גופי העבירות, שלא להשפיל מעלתם ולהבזות כבודם המדומה. ואומנם, חכמנו זיכרונם לברכה, שהורונו והדריכונו תמיד בדרכי האמת, אמרו, אהב את המלאכה, ושנא את הרבנות, ואמרו, עוד פשוט נבלת בשוקה, ולא תאמר, גברא רבא אני, לא מתאים לי, כהנא אנא. ואמרו עוד, לעולם יעבוד אדם עבודה שהיא זרה לו ואל יצטרך לבריות. כלל הדברים, הכבוד הוא מן המכשולות היותר גדולים אשר לאדם, ואי אפשר לו להיות עבד נאמן לקונו כל זמן שהוא חס על כבוד עצמו, כי על כל פנים יצטרך למעט בכבוד שמיים מפני שכלותו. זהו מה שאמר דוד עליו השלום, ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי. עד כאן הכבוד השלילי. כלומר, האדם, נגיד ככה, הוא ריק מעצמו, אין לו ערך, כי מי שיש לו ערך הוא לא מחפש את הערך שלו מבחוץ, תכף נדבר על זה. אין לו ערך עצמי, הוא זוקק להרגיש חשיבות והערכה במה שהוא מקבל מבחוץ, ולכן הוא עמל כל הזמן, לא למלות את עצמו, לדאוג שאחרים יחשבו שהוא מלא ויותר טוב מכולם, ויתנו לו את הערך שלו. אבל צריך לדעת שהכבוד זה דבר מאוד מאוד חשוב בנפש האדם. אסור לנו לוותר על הרגשת הכבוד, בתנאי שזה כבוד אמיתי. אני רוצה קודם כל להגדיר למה הכבוד כל כך חשוב, ואחר כך מה זה באמת הכבוד האמיתי. האדם חייב להרגיש מכובד בעיני עצמו, נכבד בעיני עצמו. זה יסוד מאוד גדול בעבודת השם וגם בחינוך, כמו שתכף נסביר. מי שלא מרגיש ערך כבוד, אומרים חז"ל, הוא מוכן לכל העבירות שבתורה. מי שאין לו ערך עצמי שהוא שווה בעיני עצמו, הוא יכול להשתפל לכל המקומות הכי גרועים. ההרגשה של האדם שהוא מכובד היא שומרת את עצמו מלעשות דברים שהם לא לפי כבודו, שהם דברים שהם חטאים, מקולקלים, דברים שהם שפלים. יותר מזה, אדם שהוא מכובד, הוא אפילו לא יגיע למקום שיש בו ניסיון, אפשרות לעשות חטא. למה? כי חז"ל אומרים, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אדם שהוא מכובד, הוא לא מגיע למקום כזה שתיכנס בו אפילו רוח שטות. היצר הרע שלא מוכן להעלות הצעות לסדר היום על כל מיני דברים שאולי נחשוב שכדאי לעשות. לא, אני מכובד. ההצעות האלו סותרות את הכבוד שלי בעיני עצמי. מי שיש לו כבוד אמיתי, הוא לא יכול אפילו להיכנס למצבים כאלו של ניסיון שהוא רוצה להתפתות עליהם.
מה קרה לרב מהצפון?
לא היה לו כבוד.
מי שמרגיש, זה לא הנושא כרגע של השיעור, מי שירצה, אחר כך אני יכול לדבר, אז זה לא הנושא שלנו. מי שמרגיש, מי שיש לו כבוד אמיתי לעצמו, שהוא מרגיש את כבוד הנשמה שלו, כמו שהזכרנו בשיעור הקודם, זה נותן לו את המוטיבציה להמשיך להתקדם ולעשות דברים טובים שמעצימים ומגבירים את הכבוד האמיתי שלו. יש שיטות שלמות בתורת המוסר שהדרך שלהם הייתה להביא את האדם לתיקון המידות שלו, זה כמה אתה גדול, כמה אתה מכובד, כמה אתה לא מסוגל לעשות דברים שפלים, וכמה אדם כמוך צריך כל הזמן לעשות בדברים מכובדים ודברים גדולים. הרגשת הנכבדות של האדם היא מביאה אותו לעמול ולעשות דברים שמגדילים ומעצימים את הערך שלו בעיני עצמו. אני רוצה להסביר משהו מאוד מרכזי במקום של החינוך, חינוך של ילדים וחינוך של תלמידים, עד כמה הכבוד הוא דבר מאוד מאוד מרכזי. כל מחנך מנסה להרגיל את המחונכים, אין אם זה תלמידים, אין אם זה ילדים, שכאשר הם נמצאים בסביבתו הם התנהגו בצורה טובה, בצורה ראויה, במעשים טובים, במידות טובות. איך הוא יכול להיות ערב שכשהם הלכו הביתה, כשלא נמצאים איתו, יפנימו את מה שהם למדו אצלו וימשיכו להתנהג בצורה טובה, בצורה ראויה כמו שהוא לימד אותה? איך מחנך יכול לדעת שכשילדים נמצאים מחוץ למסגרת, יש חופש גדול ונגמרה המסגרת, מה שהוא לימד אותם ימשיכו לשמור גם כשאין את המסגרת ש... מאפשרת יותר בקלות לשמור על הדברים הללו? כן, אבל הוא עכשיו לא במסגרת, הוא לא שומע את הפסוקים, הוא לא שומע את המאמרים, הוא נמצא עכשיו בבית, יש לו הרבה פיתויים אחרים. איך הוא לא יתפתח אחרי הפיתויים האחרים? יקום בזמן, ילך לתפילה, יקיים מצוות, ישמור על אותה מסגרת כשאין מסגרת. איך המחנך יכול להיות ערב שכשהוא עוזב אותו, הוא באמת ממשיך עם מה שהוא עשה? יותר מזה.
הוא מכבד את...
כתוב במשלי, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. מובא בשם הרבנו יונה. אמנם בדקתי בשתי מקומות שרבנו יונה ומדבר על זה, זה לא כתוב מפורש, מה שאני הולך להגיד עכשיו. אפשר להמיס את זה בדבריו, אבל זה לא כתוב מפורש. אולי יש עוד מקורות שהוא אומר את זה, אבל מביאים הרבה, שמעתי הרבה אנשים מביאים בשם הרבנו יונה פירוש לפסוק, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה, כלומר לא יסור ממנה מלהמשיך להתחנך. אנחנו רוצים להביא את החניך לא רק לזה שהוא ישמור את מה שגרמנו לו, אלא שכשהוא יצא מהמסגרת הוא ירצה להמשיך לחנך את עצמו כמו שאנחנו חינכנו אותו. איך אפשר לעזור לילד להמשיך שהוא יקלוט את הכיוון שלנו וירצה מעצמו, גם כשהוא נמצא בבית, וזה ללמוד עוד בספרים, לעיין, לפתח את עצמו מעבר, לא רק שהוא ישמור על לא לקלקל את מה שנתנו לו, אלא שהוא ירצה לבנות את עצמו בלי הגבלה להמשיך את זה. היסוד של הכל זה הכבוד. אם הצלחנו לחנך את הילד לזה שהוא צריך להרגיש מכובד, מה שאתה עושה, כל מה שאנחנו נותנים לך כאן, המסגרת, המידות, ההדרכות, זה לשמור על הכבוד שלך. אם הילד הצליח להפנים את הפרט הזה שאני מכובד, לכן אני לא עושה את הדברים האלו, לכן אני שומר את הדברים האלו, גם כשהוא יהיה במקום אחר, הוא לא ירצה לעשות דברים שלא מתאימים לכבוד, אם פצלחנו לפתח לו לכבוד הזה. גם כשהוא יהיה במקום אחר, הוא ירצה להתאמץ, להגדיל ולהעצים את הכבוד הזה, כי ככל שאדם גודל, הערך שלו צריך לגדול איתו. אם זה כבוד אמיתי, שהוא צריך להגביר את זה בתוך עצמו. זה כבוד שבא מצד הנשמה. למה אני מכובד? כי יש לי נשמה אלוקית, שהקדוש ברוך הוא כיבד אותי ושם בתוכי חלק אלוקה ממעל. חז"ל אומרים במדרש רבה, למה נקרא שמו מלך הכבוד? שהוא חולק כבוד ליראיו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מחלק לנו מנות כבוד, ככל שאתה יותר ירא אליו, כלומר שייך אליו, מחובר אליו, אתה יותר מלא כבוד, כי אתה מחובר לערך האלוקי שבך. לכן אומרים חז"ל, וזה גם אינדיקציה לדעת האם אני מכובד כבוד אמיתי או כבוד מדומה, במסכת אבות, אם אני אדם שמכובד, מתייחס לכל דבר בבריאה ביחס של כבוד. איזה הוא מכובד? המכבד את הבריאות. אם יש לך כבוד אמיתי, איך תדע יש לך כבוד אמיתי? כל אדם שאתה פוגש, אתה רואה צד הכבוד שבו. אתה פוגש איזו סיטואציה, אתה פוגש את צד הכבוד שבה. אתה רואה עץ, אדם, אירוע, תמיד אתה מחפש מה, אתה מסתכל מהמשקפיים של הכבוד שיש לך על כל המציאות. מי שאין לו כבוד, יש לו כבוד מדומיין, כל דבר שהוא מסתכל על המציאות, מה אני יכול להרוויח מזה? איך הוא יוכל לכבד אותי? לא מכבד אותי, אני הולך, לא מתייחס אליו. מה אני יכול להפיק מכל דבר? אדם שיש לו כבוד אמת, הוא מסתכל על כל דבר, מה נקודת הכבוד שהקדוש ברוך הוא חילק פה לעץ הזה, לבן אדם, לצמח, לאומה הזאת, לאירוע הזה, הכבוד מתגלה בכל דבר שבא בריאה.
אל תעלורים תכבד.
נכון. לכן... הבסיס מתחיל מאדם כלפי עצמו, זה לא מה שההורה, הורה לא, נגיד כלל, בכלל לפני כן, בכל הערכים כולם, אף אחד לא יכול לחנך שום אדם במה שאין בו, אתה לא יכול להגיד לו, אתה צריך להיות ככה, מה שיש בי, אני מקריא, לפי ערך הכבוד שאני מכבד את עצמי, את זה אני יכול להעביר לילדים שלי. הרמה, הכבוד האמיתי שאני מכבד עצמי, הכבוד האמיתי, כמו שתכף יגיד לנו הרמח"ל, זה התורה. מכיוון שרק התורה נותנת לי את הערך האמיתי שלשמו אני חי, וגם נותנת לי את המבט הנכון להסתכל על כל דבר בבריאה, מה הערך האמיתי שלו. מה הערך הנכון לסיטואציה הזאת, שור שנגח את הפרה ושבת. מה?
מה אלה שלא לומדים תורה?
יש, אז צריך ללמד אותם תורה. מי שלא לומד תורה, אומר הרמח"ל, יש לו חיסרון של כבוד אמיתי, ולכן הוא מחפש את הכבוד המדומה. הכבוד המדומה הוא בא רק כשאדם, אין לו את הערך האמיתי של הכבוד, הוא לא מלא מעצמו, הוא לא מרגיש מספיק את החשיבות העצמית שלו, למה אני חי, למה אני קיים, מה ערך חיי, אז אני מחפש לכבד את זה ממקום של דמיון, לא ממקום של אמת. ככל שהאמת יותר מופיעה, פחות צריך דמיון. ככל שהאמת לא מופיעה, בורק אין בו מים, יש בו נחשים ועקרבים, אדם צריך למלא את עצמו.
כבוד.
נכון, אז זה אמרנו, טוב, הערה נכונה, הזכרנו פעם, זה טוב, זה לא נקרא לימוד תורה, לא כל לימוד תורה נקרא לימוד תורה. הזכרנו פעם, רבי זרק יסיים, הגאון מבינה שואל, כתוב בגמרא שהתורה עצמה יכולה להיות שם מוות ושם חיים. למיימינים בה, שם חיים. אומר הגאון מבינה, מה זה תלוי? אומר הגאון מבינה, התורה נמשלה לטל ומטר, כמו שכתוב בתחילת פרשת האזינו, תזל כתל אמרתי, יערוב כמטר לקחי. אומר הגאון מווילנה, התורה יש לה כוחות, היא מגדילה ומצמיחה את מה שיש בך. איך שאתה באת לתורה, את זה היא מגדילה. מי שבא לתורה עם גאווה, התורה תעצים ותעניק את הגאווה שלו. מי שבא לתורה עם ענווה, התורה תגדיל ותעצים את הענווה שלו. לכן אמרו חז"ל, תלמיד שלו הגון אסור ללמד אותו תורה, כי יש לו מידות לא טובות. קודם כל תקן את המידות דרך ארץ קדמה לתורה. אז תבוא לתורה, התורה תפריח את כל המידות הטובות. אם אתה בא עם מידות מקולקלות, התורה עצמה אומרת, אני יכולה להיות שם חיים. ושם מוות, מכיוון שהתורה היא מעצימה את מה שיש בתוך האדם. בואו נסיים רק בזה דברי הרמח"ל, כי אנחנו צריכים להזדרז. אומר הרמח"ל בסוף הפרק, הנה, והכבוד האמיתי, שאם יש אותו לא צריך את הכבוד המדומה, אינו אלא ידיעת התורה באמת. וכן אמרו זיכרונם לברכה, אין כבוד אל התורה, שנאמר כבוד חכמים ינחלו, וזולתה אינו אלא כבוד מדומה וחוזב, הבל ואין בו מועיל. וראוי הנקי להינקות ולהתאר ממנו טהרה גמורה, אז יצליח. אומר הרמח"ל, והנה כללתי עדיין הרבים פרטי הנקיות, וזה בניין אב, מה שאמרנו בכל הפרק הזה, זה רק בניין אב לכל שאר המצוות והמידות כולם. ישמע חכם ויוסיף לקח ונבון תחבולה יקנה. והנה אינני יכול להכחיש שיש קצת טורח לאדם להגיע לנקיות הזה, נכון? זה לא קל. אף על פי כן אני אומר שאין צריך כל כך, כמו שנראה לכאורה, והמחשבה בדבר הזה קשה מן המעשה. כלומר, היצר הרע הרבה פעמים מדמיין לנו, זה בשמיים, זה מעבר לימי, התורה אומרת לא מעבר לים ולא בשמיים, קרוב מאוד הדבר בפיך ולבך לעשותו, רק תחליט שאתה רוצה ואתה יכול לעלות על הגל, ואז תראה שזה הרבה יותר קל, כי זה גם זה דמיון. זה דמיון כאילו זה קשה, כי היצר הרע יודע שאם אתה מתחיל את זה, הלך עליו. הוא חייב לעצור אותך לפני שאתה נכנס לכל העבודה הזאת, רק אל תיכנס לעבודת המידות. כי כאשר ישים האדם בליבו ויקבע ברצונו בקביעות להיות מבעלי המידה הטובה הזאת, הנה במעט הרגל שירגיל עצמו בזה, תשוב לו קלה הרבה יותר מה שיכול לחשוב. זה דבר שהניסיון יוכיח אמיתו. פרק י' ב', נעשה אותו בזריזות, כי הוא מסיים את כל הנושא. פרק י' ב', בדרכי קניית הנקיות. אומר הרמח"ל, הנה האמצעי האמיתי לקנות הנקיות הוא ההתמדה והקריאה בדברי החכמים זיכרונם לברכה, אם בענייני ההלכות ואם בענייני המוסרים. כי הנה אחר שהתאמת אצל האדם חובת הנקיות והצורך בו, אחר שכבר השיג הזהירות והזריזות במה שנתעסק בדרכי קנייתם והתרחק ממפסידיהם, הנה לא יישארו לו עתה יקובים לקנות הנקיות, אלא ידיעת הדקדוקים אשר במצוות, כדי שיוכל להיזהר בכולם. ועל כן הנה צריך לו בהכרח ידיעת ההלכות על ברויים, לדעת ענפי המצוות עד איכן הם מגיעים. וגם לפי שהשכחה מצויה בדברים הדקים האלו, הנה תצטרך לו התמדה תקריאה בספרים המבארים אלה הדקדוקים, למען חדש בשכלו זכירתם, ואז ודאי שיתעורר לקיימם. וכן בעניין המידות מוכרחת לו קריאת מאמרי המוסר לקדמונים או לאחרונים, כי פעמים רבות אפילו אחר שיקבע אדם בעצמו להיות מן המדקדקים הנקיים, אפשר לו שיהיה שם בפרטים פני שלא הגיע ידיעתו בהם, כי אין אדם נולד חכם ואי אפשר לו לדעת את הכל, אך בקריאת הדברים יתעורר במה שלא ידע והתבונן במה שלא השכיל מתחילה, ואפילו במה שלא ימצא בספרים עצמם. כאן אומר הרמח"ל חידוש גדול, איך נסביר אותו? אפילו במה שלא ימצא בספרים עצמם, כי ביות שכלו נאור על הדבר הולך ומשגיח הוא על כל הצדדים וממציא עניינים חדשים ממקור האמת. אומר הרמח"ל, תמצית, מי שקנה, הרי מידת הנקיות היא באה אחרי הזהירות ואחרי הזריזות, מי שקנה כבר את התכונות הבסיסיות שיש לו, זהירות, יראת שמיים, זריזות, שהוא רוצה כבר באהבה לעשות את כל המצוות, מה חסר לו? חסר לו מודעות על הפרטים. לפעמים פרט אחד יכול להפיל לך את כל הבניין, לכן הפרק הזה הוא מאוד חשוב. אומר הרמח"ל, אתה צריך עכשיו הרבה מודעות ללמוד את הפרטים, איפה הכללים של הזהירות והזריזות מופיעים בתוך כל הפרטים, הן של ההלכות, של המעשי, של המצוות המעשיות, והן של המידות, כדי שלא יהיה איזשהו פרט שיפיל אותך את כל הבניין הגדול שנפלת. אבל אם אתה תלמד את המידות, כלומר שלא יהיה פינה בחיים שלך שהשכל לא מאיר אותה, שלא יהיה איזה פינות אפלות שההרגל שלך לוקח אותך שם, אלא אתה שם לב לכל דבר, קרוב לוודאי שתמצא את כל הפתרונות, והבא להיטהר מסייעין בידו. אומר הרמח"ל, גם כשתבוא לעסוק בדברים שלא כתוב מפורש בספרים, לא כתוב הדרכה מסוימת, אם את כל מה שכתוב אתה כבר למדת וניסית, אומר הרמח"ל, תבוא לך הערה ממרום, מעין רוח הקודש קטנה ברמת המעשים. אומר הרמח"ל, אפילו במה שלא ימצא בספרים עצמם, כי בהיות שכלו נאור על הדבר הולך ומשגיח על כל הצדדים וממציא עניינים חדשים ממקור האמת. כלומר, יגלו לך משמיים מה הדרכה הנכונה לעשות במצב הזה ובמצב הזה, כאשר ניסית את כל שאר הדברים שכתוב בספרים. כידוע, מי הפוסק הכי גדול בכל הפוסקים? שפוסק כל יום אלפי פסקים, כל אדם לעצמו. כל אדם לעצמו כל יום מכריע אלפי הכרעות, על פי מה שהוא יודע, מה שנכון, גם אדם שיודע, על פי כל רגע מחליט עכשיו לעשות את זה, לאכול את זה, לשמוע את זה, להקשיב לזה, לברך על זה, לא לברך על זה, כל אדם. אם עשית כל מה שמותר לך והגעת להתמודדות חדשה שלא כתובה ולא ידועה, מן השמיים יסייעו לך ויהיה לך הדרכה שתוכל ללכת על פי האמת בזה. אומר, מסיים הרמח"ל, ואומנם מפסידי המידה הזאת, הנה הם כל מפסידי הזהירות, ונוסף עליהם חסרון הבקיאות בידיעת הדינים או המוסרים, כמו שכתבתי, וכבר אמרו זיכרונם לברכה ולא עם הארץ חסיד, כי מי שלא ידע אי אפשר לו לעשות, וכן אמרו תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. בעצם בזה אנחנו מסיימים את הקומה הראשונה של מסילת ישרים, שזה מדרגת הצדיק. צדיק פירושו של דבר אדם שכל אורחות החיים שלו מותאמות על פי רצון השם. כלומר, החיים שלו הם בצדק. מותאמים הם על פי הצדק האלוקי, שכל דבר על פי מידת הדין. גם ריבונו של עולם, חז"ל אומרים שהוא צדיק. כתוב בתהילים, אנחנו אומרים את זה בכל יום, צדיק השם בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. נכון? הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק. הוא גם חסיד, הוא גם צדיק. כלומר, הקדוש ברוך הוא, כל ההנהגה שלו היא בצדק. מה ההבדל בין מעשיו לדרכיו? דרכים זה הרבה יותר רחב, זה שיטה, זה דרך, זה מגמה. מעשים הם מעשים פרטיים. הקדוש ברוך הוא צדיק בכל דרכיו. כלומר, עיקר ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מוביל את העולם זה על פי מידת הצדק, על פי מידת הדין, שמגיע טוב לטובים ורע לרעים. מדי פעם, לפעמים, צריך להשתמש במידת החסיד, שזה לפנים משורת הדין, שזה חסד, כדי שהעולם יוכל להתקיים, אבל זה במנות קטנות. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאי אפשר, לא מתקיים, אז שיתף גם את מידת הרחמים. לפעמים צריך גם להשתמש במידת הרחמים. אבל הדרך המרכזית, צדיק השם בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. אני רוצה לסיים ממש בשתי דקות ולהזכיר, אמרנו שהספר שלנו בנוי משלוש מדרגות. שלוש מדרגות של צדיק, חסיד וקדוש. להסביר בתמצית את ההבדל משלושת המדרגות, וזה סיפור שיחתום את כל העניין. צדיק זה אדם, לא רק, אני אגיד ככה, לא רק שהוא, אני רוצה להסביר נקודה יסודית. שלושת המדרגות הללו זה לא רק סוג עבודת השם אחר, אלא סוג מודעות ויחס אחר כלפי ריבונו של עולם. אדם צדיק, הוא חי בעולם הזה לגמרי, אבל הוא יודע שהעולם הזה הוא לא כל הסיפור. יש גם עולם הבא, יש גם עולם אלוקי, יש גם עולם נסתר. צדיק חי בעולם הזה על פי ערכי העולם הבא. הוא חי בעולם הזה על פי ערכי הנצח. היחס שלו לריבונו של עולם הוא תמיד יחס של נסתר. אני פה בעולם הגלוי, הקדוש ברוך הוא תמיד נסתר, אבל אני תמיד בקשר איתו, לכן יש לי יראת שמיים, אני יודע את הגודל שלו שאני שייך אליו. השם תמיד זה הוא נסתר. החסיד מקיים שיוויתי השם לנגדי תמיד, לא ברמה של נסתר. אצל החסיד הקדוש ברוך הוא כבר נוכח. ברמה של נוכח. החסיד, שעוד נדבר עליו בזאת שבשנה הבאה נתחיל ללמוד את החסידות, זה הוא נמצא כל הזמן בקרבת אלוקים. מה שאנחנו זוכים להגיע בתפילה, ברוך אתה השם שעומד מולנו בנוכח, אצל החסיד כל הזמן הוא נמצא בתפילה. כל היום מהבוקר, הוא לא פיזית הוא מתפלל, אבל כל היום הוא באותה עמדה נפשית של דבקות, של קרבה, כמו בתפילה. הקדוש ברוך הוא כל הזמן בבחינת אתה, כשהוא מדבר איתו זה אתה. מעל זה יש את המדרגה של הקדוש, שהקדוש אי אפשר כמעט לומר, אבל הקדוש ברוך הוא לא במדרגה של נסתר, לא במדרגה של נוכח, אי אפשר כמעט לומר, נגיד את זה במדרגה של אנחנו. קדוש ברוך הוא ואדם קדוש, הוא והקדוש ברוך הוא זה אחד, כי קדושה זה תמיד אחדות. אחדות זה קדושה, כמו שחתן אומר לכלה מתחת לחופה, הרי את מקודשת לי. כשמופיעה אחדות יש קדושה, כשיש טומאה יש פירוד, יש פירוד יש טומאה. לתאווה יבקש נפרד, נכון? כשיש טומאה יש פירוד, כשיש קדושה יש אחדות. הקדוש חי את הנוכחות האלוקית לא כנסתר, לא כנוכח, אלא אני והוא כביכול דבר אחד, זה אנחנו. לכן אמרתי, תן דוגמה פשוטה איך עובד השם כל אחד מהמדרגות צדיק, חסיד וקדוש, ואז נסיים בסיפור. תן דוגמה הכי פשוטה, איך אוכל תפוח צדיק, איך אוכל תפוח חסיד ואיך אוכל תפוח קדוש. אדם צדיק שבא לאכול תפוח, קודם כל בודק שהתפוח כשר, זה לא עורלה, הפרישו תרומות ומעשרות, זה לא גזל, מותר לי, קניתי אותו. עכשיו שהוא בא לאכול אותו, הוא כמובן מברך. מברך לפני, מברך אחרי. הוא גם לא אוכל אותו רק בשביל התאווה שלו, כי הוא רוצה. הוא יודע שצריך לאכול את זה בשביל לעבוד את השם. אני עובד כדי שאני אהיה בריא, שאני אהיה בריא שיהיה לי כוח, ועם הכוח הזה אני הולך לעבוד את השם. זאת המודעות של הצדיק. הוא יודע כל כוחותיי מופנים בשביל למלות את רצון השם. מה השם רוצה שאני אעשה על ידי תפוח? אז אני משתמש בו נכון, מברך לפני, מברך אחרי, ומשתמש בכוחות האלו בשביל לעבוד את השם. החסיד, כשהוא בא לאכול תפוח, הוא לא רוצה לאכול תפוח. הוא בעצם, הוא לא רוצה תפוח, הוא לא עושה, הוא כל היום בקרבי הקדוש ברוך הוא, בדבקות. יש לו אהבה לקדוש ברוך הוא, הוא מחפש כל יום איך לחזק את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, איך לדבר איתו, איך להודות לו. הוא מחפש לברך כל היום. הוא לוקח תפוח, הוא צריך עוד ברכות היום. הוא צריך להגביר את על מה נדבר עם הקדוש ברוך הוא? או, אני יכול לקחת תפוח, אני יכול לברך. הוא אוכל את התפוח בשביל לברך. הוא לא מברך כדי שיוכל לאכול תפוח, הוא מחפש אמצעים שדרכם הוא יכול לברך, להודות לקדוש ברוך הוא, ליצור איתו קשר, לדבר. הוא כל הזמן נמצא במציאות של תפילה מול הקדוש ברוך הוא, והוא לא רוצה, הוא לא רק לא רוצה להפר את הקרבה הזאת, הוא רוצה אדרבה להעצים אותה ולהגביר אותה. לכן הוא אוכל כדי שיהיה לו אפשרות לברך. האדם הקדוש כשבא לאכול תפוח, הוא לא אוכל תפוח בשביל שום אמצעי. הוא לא אוכל את זה כדי שיהיה לו כוח לעבוד עם זה את השם. הוא גם לא אוכל את זה כדי שיוכל לברך לקדוש ברוך הוא משהו. אצל האדם הקדוש, תבינו מה זה קדושה? כשאנחנו מקיימים מצווה, אכילת מצה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. אצל האדם הקדוש ענייני הרשות שלו הם באותה דרגה כמו המצוות. אין הבדל בענייני רשות ובענייני מצווה. כשהוא בא לאכול תפוח, יש לו מצווה באכילת תפוח. למה? מכיוון שהוא מגלה את השם בתוך התפוח. תרצו ניצוצות שיש באוכל, כל מיני הסברים. הוא מגלה את האלוקות, איך הוא והקדוש ברוך הוא מתאחדים, מופיעים, מתגלים דרך אותו מעשה של רשות. זה לא אמצעי, לא בשביל דבר גשמי, לא אמצעי אפילו בשביל לברך, אלא בעצם העיסוק שלו בענייני החומר, כמו בענייני הרוח, הוא עסוק בלגלות את הקדוש ברוך הוא, כי הוא והקדוש ברוך הוא בעצם, זה דבר אחד, זו המדרגה של הקדוש. כל המדרגות הללו, אבל חשוב לזכור, כולם מדרגות של גילוי רצון השם. זה לא משהו אחר. הצדיק מגלה את רצון השם, החסיד מגלה את העומק של רצון השם שנמצא בתוך הצדיקות, והקדוש מגלה את העומק שנמצא בכל זה. לכן אמרנו בשבוע הראשון במסילת ישרים, שהספר הזה נקרא מסילת ישרים, להרים את היושר של האדם ממדרגה למדרגה. הוא לא בא לדלג על איזה מדרגה, אלא לגלות רמות יותר גבוהות של רצון השם בעבודה שלנו. ואני רוצה לסיים בסיפור אחד. מסופר שפעם היו שלושה חסידים גדולים של אדמו"רים, גדולי הצדיקים, גדולי האדמו"רים, עמדו ביחד אחד ליד השני, וכל אחד סיפר לשני איזה מויפטים גדולים עשה הרבי שלו, שהוא כל כך גדול. אחד מספר לו, הרבי שלי עשה מויפט כזה, קרא את הים, פקד הקרות, זיווג זיווגים. הוא סיפר, כל אחד סיפר מויפטים על הרבי שלו, כמה שהוא גדול, והגדולה שלו הייתה בכמה ניסים יותר גדולים שהוא עשה. באותו בית מדרש, אותו מקום שהם היו, עמד שם בקצה הבית מדרש בנו של החפץ חיים, קראו לו רב אריה לייב הכהן. ראו אותו אחרי שמדברים, אמרו לו, רב אריה לייב, בוא, אבא שלך ידוע ענק בכל העולם, גדול ישראל, בטוח שיש לו איזה סיפורי גדולה, הרואים, ספר לנו משהו על אבא שלך. אחרי ששמענו על הצדיקים שלנו, רוצים לשמוע איזה משהו גדול גם על אבא שלך. אמר להם בנו של החפץ חיים, אצלכם החסידים, אדם גדול זה נחשב אחד שעושה מויפטים, שהוא בעל ניסים. למה? כי כתוב צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אז אם הוא, הקדוש ברוך הוא מקיים את מה שהוא עושה, כנראה הוא אדם גדול, הוא צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אצל אבא שלי, הגדלות של אבא שלי והמופת הכי גדול של אבא שלי, זה שהקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מקיים. שהקדוש ברוך הוא גוזר והוא מקיים את כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, עד פרטי פרטים, זו הגדולה של אבא שלי, זה נקרא לי אדם גדול. זה צדיק וזה חסיד וזה קדוש. עד כאן להיום. מי שרוצה, הבאתי רק. יש פה... סגור.